אני מתעלם מתרי השר, מהסדר של תרי השר, שאוסף 12 ספרים מתקופות שונות, בגלל עניין שנראה טכני, כך לפחות הגמרא אומרת, עד שהספרים היו קטנים והיה פחד שיובדו, אני מתעסק רק עם משה. משה בכותרתו התנבא בימי עוזיהו, יותם, אחז וחזקיהו, מלכי יהודה, ובימי ירבעם בן יואש, אני כתבתי פה ירבעם השני, להבחין מירבעם בן נבט, מבית יהוא, וכמובן, היות שהוא מתמקד בממלכת אפרים, הרי שנבואתו היא בימי כל השרשרת שבממלכת ישראל, ירבעם בן נבט, וזכריה הבן שלו, ואחר כך 40 שנה של מלכים מתחלפים. הנה, זו התקופה של הושע, וחז"ל אמרו לנו ארבעה נביאים ניבאו באותו הפרק. ארבעה נמצאים כאן. זה ישעיהו ומיכה ביהודה, עמוס והושע בישראל, והפרק אפשר להגדיר אותו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. מאיגרא רמא של ירבעם ועוזיהו כצמד, כאן מתחיל הושע. הצמד הזה שלט על המזרח התיכון. לאחר שבית אחאב ויהושפט התמודדו עם ארם בהצלחה, יהוא, שתכף נדבר בו, זה שייסד את השושלת הגדולה הזאת בת 102 שנים, הנה יהוא סבל קשות מהארמים. הארמים דשו אותו במלכים ב' בסוף פרק י', כתוב, זה מפתיע במבט ראשון, בימים ההם החל השם לקצות, החל השם לקצות בישראל, ויקם חזאל, זה מלך ארם בכל גבול ישראל וכו'. אצל הבן שלו, יהואחז, נאמר במלכים ב' פרק י' ג', זה פסוק ז', כי לא השאיר לו יהואחז עם, כי אם 50 פרשים, ב10 רכב, ב10,000 רגלי, כי איבדם מלך ארם ויסימם כאפר לדוש. ובימי יואש מלך ישראל והמציאה מלך יהודה, פה צריך לצרוס את הראש טוב טוב, כי השמות כל הזמן מתחלפים, יש יואש פה ויואש פה, יואחז פה ואחזיהו פה, אין יהורם פה ויהורם פה. בימי יואש מלך ישראל והמציאה מלך יהודה התחיל המהפך. יואש מכה את ארם 3 פעמים, אם מישהו זוכר, אם אתם זוכרים את האות שנתן לו אלישע עם הקשת, הקשת הזאת היא חשובה מאוד בתחילת הושע, אין נדבר, ואחר כך הבן ירבעם כובש את כל ארם, ובישראל המציאה מגרש מפה את האדומים שהיו צרת סביבה, ועוזיהו כובש את עבר הירדן ואת פלשת ועד אילת, מאילת ועד לבו חמת, האימפריה של שלמה חזרה עם הצמד הזה, עוזיהו וירבעם בן יואש. יותר מאוחר, באופק, מי שרואה את האופק, כמובן, הקדוש ברוך הוא מראה לנביאים את האופק, אי שם באופק מתחיל להתעורר אריה, זה הביטוי בנביאים של הפרק ההיסטורי הזה, אריה אשורי. ומהמצב של איגרא רמא, של ירבעם ועוזיהו, ששולטים על המזרח התיכון, כמה שנים אחר כך, לא 4 שנים אחר כך, תגידו 50 שנה זה הרבה, אבל בתולדה של אומה זה עננים כבדים שכבר נראים באופק. יש בירה עמיקתא, שורמון חרבה לחלוטין, זה גם לא קרה במכה. בימי מלכים בן גדי גלו 2.5 השבטים, ובימי פקח הגליל העליון הוגלה בהזמנה של אחז מלך יהודה, אבל האשורים עשו את זה. ולבסוף בימי הושע בן אלה, אין אשור מחריבה את שומרון, מוחקת אותה כישות מדינית, זה גלות מה שאנחנו מכנים, גלות 10 השבטים, הבנתם כבר שזה קרה בכמה רצפים, ובמקביל גם יהודה חרבה לחלוטין, קצת אחר כך סנחריב מחריב את יהודה, חוץ מירושלים. 4 נביאים ניבו באותו הפרק ההיסטורי, מנסים לעצור את ההידרדרות מהאיגרא רמא של שליטה על המזרח התיכון, מלבו חמת עד לבו מצרים, זה הביטויים. אצל עוזיהו נאמר ששמו יוצא עד לבו מצרים, ואצל ירבעם בן יואש, ירבעם השני, הוא שולט עד לבו חמת. משם הגענו לחורבן. והושע הוא ענייננו, נמצא גם הוא בפרק הזה. הוא מתנבא לבית יהו, והוא פותח בצורה מוזרה עד מאוד, וכדי שנוכל להבין את זה, אני רוצה להגיד כמה מילים של רקע, לפני שנכנסים לנבואות. על בית אחאב לא צריך להכביר מילים. הנה, על אחאב נאמר פעמיים שעשה את הרע בעיני השם יותר מכל אחד. ויהי הנקל לכתו, מלאכים א', פרק ט' ז', ויהי הנקל לכתו בחטאות ירבעם בן נבט, והדבר החמור, שעובד את הבעל ואת האשרה וכו'. עבודת הבעל הייתה מלווה באופן אידיאולוגי בניאוף. הם ראו את זה בתור קודש, לאותה גברת שעושים איתה את מה שעושים, קוראים קדשה, אצלנו זה מובן שלילי, אצלם זה היה מובן חיובי. ומי שעשה את זה כחלק מטקס של קודש, זה המלך והכהנת לבעל. וכשמקומות שהיו וולגריים מכילה, היו עושים את זה במקדש הבעל לעיני הציבור. היה פה איזו תפיסה להרבות פריון בעולם, זו הסיבה שאליהו שם בדיוק את האצבע לנקודה הזאת שלא יהיה מטר. אז ברגע שמדברים על עבודת בעל, יש מיד גילוי עריות. ואיזבל, כידוע, לא תמנה ידה בצלחת ששפכה הרבה מאוד דמים, כולל ובראש הראשונה של נביאי השם. ומי שמצווה להשמיד את בית אחאב, זה יהו בן יהושפט בן נמשי, מלכים בית, פרק ט'. אלישע קורא לאחד מנעריו, חזן אומרים זה יונה בן אמיתי, אין, לא אכנס כאן לסוגיה כי אין לנו את האפשרות. השולח, נשלח הנער, מגיע לעבר הירדן, באמצע קרב שמנהל אותו יהורם ממלך ישראל נפצע, פינו אותו לבית החנים בישראל, ומי שמנהל את הקרב שם זה יהו בן נמשי, סבא שלו זה נמשי, אבל סבא כנראה היה מישהו חשוב, אז הוא נקרא על שמו, ומושך אותו, מצווה אותו לחסל את בית אחאב, ויהו מבצע את זה. ויהו כל מה שמבצע תמיד מדגיש בעיני הסובבים, תדעו שמה שעשיתי, עשיתי על פי דבר השם, ודבר השם לא יפול, זה מלאכים בית, לא ייפול, מה שקרה בחומר זה, זה מתקיים. מלאכים בית פרק ט' ופרק י'. הוא משמיד את בית אחאב, והורג את איזבל, ומשמיד את עבודת הבעל, כמו שהוא יודע לעשות. הוא אלוף העולם, צורה קלאסית, בשלוש דקות ורבע, אוסף את כולם למקום אחד, מלאכים בית פרק י', אף אחד לא מעז להמרות את פיו, כי יודעים שלא מתעסקים עם הבחור, סוגר את כולם, וסוגר את הפרשה עם 85 איש, פלוגה מתוגברת שמחסת את כל עובדי הבעל מישראל, ובסוף פרק י', הן פסוק כ"ח, וישמד יהו את הבעל מישראל. רק חטא ירבעם בן נבט השחטית ישראל לא שר יהיו מאחריהם, מגלי הזהב אשר בתל ואשר בדן. אז כבר קלאסה אחרת לגמרי. זה עבודת השם בצורה אסורה. הן, אבל זה הבדל עצום בין במושגים של הנביאים. ימי אחאב זה אישה שסטטה תחת קודש הבריחו והלכה והייתה לאלוהים אחרים, לבעל. לבין אישה, אם אני אשתמש בנביא יותר מאוחר ירמיהו, על רקע ימי מנשה, אישה שירמיהו מכנה אותה שובבה. אין זה ירבעם בן נבט, עובד את הקדוש ברוך הוא, אבל לא כמו שצריך, עושה מה שהוא רוצה בעבודת השם. זה הבדל עצום. זו סוטה שעל פי הדין, אם זה הדימוי, אי אפשר להחזיר אותה לקודש הבריחו, כל מה שאני אומר לכם, אני צריך עוד רגע בהושע. אין, אי אפשר להחזיר אותה לקודש הבריחו, לעומת זאת יהיו אישה קצת פמיניסטית, לא יודע איך להגדיר את זה, מרשה לעצמה לעשות מה שהיא מבינה. ובפלג גדול, תראו שם במלאכים בית פרק י' פסוק למד, הקדוש ברוך הוא נותן לו תעודת יושר. ויאמר השם אל יהו יען אשר טיבות לעשות הישר בעיניי. מי זכה לקבל כזאת תעודה מהקדוש ברוך הוא? את טיבות לעשות הישר בעיניי, ככל אשר בלבבי עשית לבית אחאב. בני רבים ישבו לך על כיסא ישראל, ותספרו באמת ארבעה. הם הלכו אחריו, יואחז, יואש, אין ירובם, וזכריה. אם כי זו הבטחה עם סתירת לחי, עם הקיצה. שהרי התורה, בני רביעים, שמה בקונטקסט של פוקד אבון אבות על בנים ועל בני בנים על שלושים ועל ריבעים, ולא אהביו קודש הבריחו אמור לשמור, לנצור חסד לאלפים. זו כבר הקיצה הראשונה. ושוב, והיו לא שמר ללכת בתורת השם אלוהי ישראל בכל לבבו, לא שר מלכותות ירובעם בן נבחר את ישראל, בימים ההם החלה שרנו לקצות בישראל והקם חזאל בכל גבול ישראל. ואתה שואל, לומד נדהם, אחריו שכנסת ישראל בימיו הייתה בבחינת אישה סוטה. אחריו היה, ככה חזל מגדירים אותו, יש לזה גם עדויות ארכיאולוגיות, כתובת אשורית, אחריו בלשון חזל היה אחד מאלה ששלטו בכיפה, הייתה להם השפעה על כל המזרח התיכון. כן, בכתובת אשורית, קרב קרקר, יש שם קרב שהאשורים מתארים בינם לבין ברית מלכי ארץ ישראל, סוריה, והם מתארים מה כל אחד הבין נגדם, נגד האשורים. האשורים אז מדינה חזקה, אבל לא מעצמה, יהיו אחר כך מעצמה מזרח תיכונית. וזה מביסוס וחצי, הוא מביסוס ורבע, מלכי סוריה מביאים 1,200 מרכבות, ואחיו לבד 2,000 מרכבות. שתבינו את העוצמות שלו. אחיו הרשע, שולט במזרח התיכון. יהוא, חבר'ה, הוא לא 100% בסדר. אבל באופן יחסי, היטיב לעשות את כל אשר בלבבו של קודש הבריך, הוא ככה הנבואה אומרת. איך יכול להיות שדווקא בימיו, הארמים דשים אותו עד אפר. אמרתי לכם, מלאכים בית פרק י' ג' פסוק י' ז', על הבן שלו נאמר, כי איבדם, פרק י' ג' פסוק ז', כי איבדם מלך הרם והסימם כאפר לדוש. זו תורה וזו שכרה. כך גם פותח הושע. הושע פותח לבית יהוא, להיות שהוא אצל ירובעם בן יואש, אז הוא מדבר לירובעם בן יואש, שם הוא מתחיל, בימי ירובעם בן יואש, שם הוא מתחיל את נבואתו. אפשר, תגידו לי, זכריה, אבל זכריה מלך, לא רשמתי חצי שנה, לא הספיק יותר מדי, הוא 41, זה חצי שנה. הן דבר השם אשר היה על הושע בן בארי בימי עוזיה, יותם אחז וחזקיה מלכי יהודה, בימי ירובעם בן יואש מלך ישראל, והושע נביא לישראל. תחילת דיבר השם בהושע, אני לא נכנס כאן לסוגיה של חזל על התחילת, הגמרא בבבא בתרא י"ד עמוד ב', באופן פשוט תחילת דבר השם להושע, תחילת הדברים הם נקודתיים, ויאמר השם אל הושע, לך קח לך אשת זנונים וילדי זנונים, כי אני אסביר כבר בלי להיכנס לאפשרויות, כמו שאני מבקש להסביר, כי זנות תזני הארץ מאחרי השם, כמו שהארץ זו המציאות כרגע, היא בבחינת אישה שזינתה. ובמעשה שהוא עושה, הוא בעצם מסמל את עם ישראל. עם ישראל בבחינת אישה שסוטה תחת קודש הבריחו. איך זה יכול להיות? משווים אותו לבית אחיו. וילך ויקח את גומר בת דבליים. חז"ל דרשו כאן את שמה לגנאי שבגנאי, תסתכלו קצת בפרשנים אפילו. הן לא הייתה ידועה בדיוק כאולפניסטית, נגדיר את זה בצורה עדינה. דווקא אותה הוא לוקח, יותר מתאים שהיא גדלה בבית צור וצידון וערים כנעניות לפי התיאור של חז"ל. ותער ותלד לא בן, ורק פה נאמר את המילה הזאת לא בן. זה שבילדים הבאים נתחיל לחשוד אם זה הילדים שלו או לא הילדים שלו. ויאמר השם אליו קרא שמו ישראל, איזה שם יפה. לבית יהוא, בבית יהוא זה שם מאוד יפה. כי בישראל חיסל בית יהוא את בית אחיו. חיסל את יהורם בן אחיו. חיסל את איזבל המרשעת. שם התחילה מלכותו. אלא שכאן משתמשים בזה בכיוון ההפוך. כי עוד מעט ופקדתי את דמי ישראל על בית יהוא. הרי הוא עשה את בדבר השם, הוא חיסל את בית אחיו בדבר השם. מה פתאום לפקוד את דמי אחיו על בית יהוא? וישבתי ממלכות בית ישראל. הממלכה הגדולה הזאת, בית יהוא, הלכת לשבות. והיה ביום ההוא, ושברתי את קשת ישראל בעמק ישראל. כמה זה אחד הסמלים של בית יהוא, הקשת. זה מתחיל מיהוא עצמו, מלכים בית פרק ת', כש... יהורם בן אחיו פוגש אותו, אומר לו, השלום יהוא, אומר לו, מה שלום? עד זנוני איזבל עמך וכשפי הרבים. וברגע שהוא מבין יהורם שעוד רגע הוא מחוסל, הוא נסה לברוח, ויהוא לא רק מפקד צבא רציני ולא רק מנהיג, הוא גם חייל ברמת החיילות הטובה, מותח את הקשת והחץ יוצא מגבו, פוגע מהגב, בגב, בלב של יהורם, ומחסל אותו ברכבו. הקשת היא הסמל של בית יהוא. תמשיכו עם אלישע, אין שנתן לאבא של יהורם, שעליו אנחנו מדברים, את הקשת, ואמרנו, תראה, פעם, פעמיים, שלוש. ושברתי את קשת ישראל בעמק ישראל. זה סתירת לחי. אנחנו בבחינת גומר בת דבלה עם אשת זנונים. אצלנו דווקא תשבר הקשת. ואתה ארוד ותלת בת. ויאמר לו, קרשמה, לא רוחמה. כי לא אוסיף עוד דרכם את בית ישראל. כי נסו אסא להם, כמו שעד עכשיו נסעתי להם. שוב, אני מסביר בפרשנות שאני מבקש להסביר, ולא כל ה... לא עושה לכם פה את כל הסקירה של הפרשנויות. ואת בית יהודה ארחם, והושעתים בשם אלוהים. בסוגר סוגריים, על בית יהודה יש פה אמירה בסוגריים, פה אני סוגר את הסוגריים, שוב, יש לי פה כמה פרשניות, אתם, יש גם כיוונים אחרים בפרשנים, ואת בית יהודה עדיין אני מוסיף ארחם, והושעתים בשם אלוהים, סוגר סוגריים, ואני חוזר עכשיו על בית יהוא, ולא שם בקשת ובחרב ומלחמה בסוסים ופרשים, גמרנו, נגמר הסיפור שבית יהוא נושע. ותגמול את לא רוחמה ותר ותלת בן, שימו לב שגם בבת, ותר עוד ותלת בת, בפסוק וב לא כתוב את המילה לא, וגם פה, ותר ותלת בן, איך תדעו מה מרננים, שלו, לא שלו, ואומר שמה, ואומר קרא שמו, לא עמי, כי אתם לא עמי, ואנוכי לא אהיה לכם. על מה ולמה? כנראה שבית יהוא זה דבר מורכב. ומתברר שיהוא, שהציג את עצמו פעם אחר פעם כעושה דבר השם, כשמסתכלים פעם שנייה שם בספר מלאכים, מתברר שמה שהניע את יהוא זה יהוא בן נמשי. הכיסא של עצמו. כן, והקדוש ברוך הוא ציווה אותו להשמיד את בית אחיו, והוא מחסל, או רשמתי פה, את אחזיהו בן יהושפט, כן, שבא לבקר את יהורם בן אחיו הפצוע, וזה כבר לא בדיוק במסגרת הצו. אתם יודעים מה, מישהו יגיד אולי כן, כי אמא של אחזיהו היא עתליה, והעתליה, קצת כשאתה צריך להסתבך, היא הבת של איזבל ואחאב, ונתנו אותה כבת ליהורם, אין, אבא של אחזיהו, מלך יהודה. בקיצור, אפשר עוד להתפלפל בזה, אבל שם במלאכים ב' בפרק י' פסוק י' ג' והוא מצא את אחי אחזיהו מלך יהודה במקום שנקרא בית עקד הרועים, בדרך שער, יש איזה זיהוי בין שכם לבין דותן, בית קד. והוא מצא את אחי אחזיהו מלך יהודה ואומר, מי אתם? אמרו, אחי אחזיהו, אנחנו כל בית מלך יהודה הגיעו לבקר בממלכה הצפונית. ואמר, מי אתם? אמרו, אחי אחזיהו, אנחנו ונרד לשלום בני המלך ובני הגבירה. ואמר, תפסום חיים והתפסום חיים והשחתום אל בור בית עקד 42 איש, ולא השאיר איש מהם. בגלל זה, התליה הפושעת ראתה שהעסק מתפורר, עלתה לכיסא, השמידה את שער בית, את בית דוד, חוץ מיואש שהחביא אותו בבית השם. וזה אדון יהוא. מי ציווה אותו להרוג את כל האנשים האלה? תתחילו לחשוד שמה שמעניין אותו, מה שהוא מסתכל שני צעדים קדימה, שמחר או מחרתיים הוא בטח ירצה לפרוס את ההגמוניה של שלטונו גם על הדרום. בואו נמשיך הלאה. אין, יהוא לא שמר לעשות את, את הישר בני השם, ירבעם בן נבט, זה עוד פעם אומר משהו שהוא לא כך רוצה ייחוד בין שתי הממלכות, אולי להשתלט אבל לא ייחוד. תסתכלו בבקשה במלאכים בבית בפרק י' ג' לא אצל יהוא, רק אצל הבן שלו. בשנת 23 ליואש בן אחוזר מלך יהודה מלך יואחז בן יהוא על ישראל שמו 17 שנה ועשרה בעיני השם ולך אחר חטות ירבעם בן נבט אשר החטית ישראל לא שר ממנה. ובפסוק וב אך לא שר ומחטות בית ירבעם אשר החטית ישראל בעלך וגם האשרה עמדה בשומרון. אופה, את הבעל בית יהוא משמיד. ויש אשרה. ויש איזו אשרה מבהילה על האפשרות שהם עבדו את השם עם אשרה. כמו של הבעל, אשרה היא בת הזוג של הבעל. הבעל הוא זה שנותן את השפע והפיריון, לא יכנס לכל המיתולוגיה הכנענית, אבל באופן ככה של תבניות הוא נותן את השפע, וכדי שזה ייקלט צריך את העץ, את האשרה, מבחינת הנקבה שקולטת. ונמצא במערב הר חברון, במקום שמזהים כמקדה, נמצאה כתובת ליות כבב קייב ולאשרתו. וכתובת שכזאת נמצאה עוד לפני כן בקונטילת הג'רוד, חורבת תימן בקדמת סיני, קרוב מאוד לגבול ישראל ומצרים. היה שם חניון דרכים, זו פחות או יותר התקופה הזאת צריכה להיות. וגם שם יש אוסטרקון, שבר חרס שכתוב עליו, זה נקרא אוסטרקון. מישהו שלח משלוח אם מפענחים את זה נכון, החרס הזה נמצא במוזיאון ישראל, ליוד קי וו קי שומרון ולאשרתו. כתוב שומרון, אין זה הכתב העברי עתיק, אין אותיות מנצפח, גם לא כך משתמשים באותיות תאבי, אז צריך לדעת לקרוא שזה שום רון שרתו. משהו פה מעוות לחלוטין אצל החברה האלה. ויש לנו את החובות עוד מאז בית אחאב, ואתם יכולים להתחיל להבין שצריך איכשהו לנער את החברה האלה של בית יהוא. ובאופק יש אריה אשורי מתעורר, ובאופק יש עננים שקודש הבריך אומר אליהן ויאב, הן של חורבן. וצריך לזעזע את הציבור, והדרך לזעזע זה דווקא לקחת את גומר בת דבליים, דווקא לחברה האלה שמרגישים שהם הצדיקים והם הטובים והם עשו את דבר השם. צריך לקחת ולזעזע אותם ולהגיד להם אתם מבחינת אישה סוטה, להגיד להם חבל על אדם שנשפח בישראל, מה עשינו? בשמה הרקתם אנשים? אם בסופו של דבר המהפכה היא לא כרצון השם, לא עמי, לא רוחמה, אתם צריכים להבין שבכדי להציל את עם ישראל צריך לזעזע אותם, דווקא בגלל שהם משלים את עצמם שהם בסדר. למה אני מדגיש את הדברים? כי ברור מאוד שאתה רוצה לזעזע מישהו, אתה צריך לצעוק עליו, לעשות את הדברים הכי פרובוקטיביים שאפשר, כמו האישה הזאת ושמות ילדיה. פתאום תחיל פרק ב' מתחיל בהוצאת הרוח ממפרסי התוכחה. היה מספר בני ישראל ככל הים, אשר לא יימד ולא יספר, והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני חי. ונקבצו בני יהודה בני ישראל אחת וסתנו להם ראש אחד ועלו מן הארץ, כי גדול יום ישראל בקונטקסט כאן גדול במובן החיובי. אמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם תאמרו לה רוחמה. זיגזג, אתה מתנפל עליהם, תדעו לכם אתם לא עמי, לא רוחמה. ופתאום נותנים איזה קריצה ואומרים בינינו בסופו של דבר אתה מאמין ואתה מורחמה. זה הדבר האחרון שמותר לעשות למי שצריך להציל אותו. בפרשנים תראו כאן, אכן יש מי שרוצה לומר שאחרי פורענות שנאמרת בפרק א' עכשיו צריך להגיד מילת נחמה, אבל בסוף יהיה בסדר. אבל להבנתי אבל בסוף יהיה בסדר זה אסון להגיד בקונטקסט הזה. אם אתה אומר לבן אדם, אל תעשן, זה מסוכן, ואתה קורץ ואומר, תשמע, אבל בסוף יש לי איזה חומר שמנקה את הריאות, אז פתרנו את הבעיה. ועוד לא התוששנו מהזיג, עכשיו נלך לזג. פסוק ד', ריבו ועמכם ריבו, כי לא אשתי ואנכי לא אישה. את הסרזון לימין פענה ולפקן בין שולדה פנפשיתן הערומה וצקתיה כי ימי ולדה ושמתיה חמיד בר ושתיה קרת צייה ואמיתיה בצמה ואת בניה לא ערכים כי בני זנוני מהמה. תחליט, כן עמי, לא עמי, כן רוחמה, לא רוחמה. מה זה הזיגזג הזה? רגע, לא גמרנו את הבעיה עם הקטע האחרון הזה. אתה מתחיל להיכנס לפרטים, מפרק ב' פסוק ד' ואילך, ומשהו מאוד מפריע. משהו פה מאוד מפריע. בסדר, בית יהוא לא בסדר, אבל יש פה משהו שהוא לא יכול להיות על בית יהוא. מה שלא תעשו, בית יהוא לא בסדר. לא יכול להיות פה משהו אחד על בית יהוא. כי זנתה אימם, אבי שעורתם, כי אמרה, לך אחרי אהבה היא נותנה לחי, וממה היא צמרי ופשתי שמני ושיקויי, זה אמירה על הליכה לעבודה זרה, והיא מייחסת את כל הטוב שיש לה לאלוהים אחרים, לא לקודש הבריחו. לכן, הנני סך את דרכך בסירים, דברים שמחשבים אותה, עוצרים את דרכה, וגדרתי את גדרה ונתיבותיה לא תמצא, ורדפה את מאהביה, אל שעכשיו רודפת אחריהם, ותשיג אותם. וביקשתם ולא תמצא, וכשהיא תתאכזב מהם, היא תחשוב שאפשר לחזור לקדוש ברוך הוא, ואמרה אלך ואשוב אל אישי הראשון כי טוב לי אז מעטה, היא רוצה עכשיו לחזור לקודש הבריחו. והיא לא ידעה כי אנוכי נתתי לה דגן והתירוש והיצר וכסף הרביתי לה וזהב, ואת כל זה הוספתי כמה מילים, עשו לה לבעל. אין עבודת בעל במיהו. השעה התבלבל. וכל הביטויים כאן מתחילים להיות בעל, תראו את פסוק תתווה. ופקתי עליה דמי הבעלים אשר תקטיר להם, ותת נזמה וחילתת לחרי מאהביה ותשכחה. באמת מתאים לבית אחיו. בבחינת אישה שסתתה תחת קודש הבריחו, הלכה והייתה לאלוהים אחרים, ייחסה להם, לבעל, את כל השפע הזה. זה לא מתאים לבית יהוא. מה אתם אומרים? הפרקים האלה עשו הרבה צרות לפרשנים, ואני מבקש להציע סדר כדלהלן. ולפני זה אני צריך להקדים הקדמה קטנה. אתם צריכים לדעת שנביאים נוהגים לצטט את קודמיהם. הם מצטטים נבואות ישנות, עתיקות. הם לא אומרים תמיד בשם מי הם מצטטים. נביאים רבים היו בישראל. שאול, חבלי נביאים, שחבל נביאים יורד מהבמה. לא, אנחנו לא יודעים מי אותם נביאים. יש לנו את בני הנביאים אצל אליהו, בני הנביאים אצל אלישע. ונביאים נוהגים לצטט את קודמיהם, אתן לכם 2-3 דוגמאות. בדוגמה האחדה, יפה, ברורה, יחזקאל בפרק למתחת, הנבואה המפורסמת על גוג מלך המגוג. חכמים תקראנו הפטרת סוכות ביחזקאל למתחת מפסוק יוטט נדמה לי. אילו היו מתקנים לנו פסוק אחד לפני כן, היינו פותרים את כל העניין מפסוק י"ח, תקנו לנו את ההפטרה, והתראו מה כתוב באמצע הנבואה בפסוק אחד לפני כן, פסוק י"ז. כה אמר השם, יחזקאל ל"ח, פסוק י"ז. כה אמר השם אלוהים, אתה הוא אשר דיברתי בימים קדמונים, ביד עבדי נביאי ישראל הניבים בימים ההם שנים להביא אותך עליהם. אומר יחזקאל, שבעצם גוג הוא תוכנית ישנה שנביאי ישראל מזמן כבר אמרו אותה. ומסתבר, לא יודע מתי אמרו אותה, מסתבר שהנבואות האלה עברו כתורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה גם המחברות שאתם כותבים, כל עוד שזה לא ספר שנכתב לדורות, כספר מסורה זה תורה שבעל פה. עברו מדור לדור, עד שיחזקאל מזכיר את זה. הן עוד דוגמה, בישעיהו בפרק תתוותת זין, מסע מואב. הנבואה הזאת מסתיימת בסוף פרק תזיין, זה אשר דיבר השם אל מואב מאז, ואתה דיבר השם למור בשלוש שנים כך וכך וכך וכך. אם פעמים צודק מורי ורבי פרופסור יהודה אליצור זכר צדיק לברכה, הרי שהנבואה הזאת נאמרה, אם נשאל את זאת איפה זה המאז, נאמרה 150 שנה לפני שישעיהו כותב אותה כאן. אגב, גם ירמיהו ממחק, שוב מצטט אותה אפילו עם תוספות. אז יכול להיות שישעיהו ציטט רק חלק מאותה נבואה קדומה. ואם הוא צודק, יהודה אליצור, אז 150 שנה הנבואה הזאת מתגלגלת כנבואה שבעל פה, עד שמופיעה כאן, מצוטטת כאן. ואם אנחנו בישעיהו, אז רק ניתן דוגמה שקרובה פה לאזור שאנחנו עוסקים בו, בפרק זין, אחז. אחז בבעיה מאוד גדולה. כל שכניו במזרח התיכון, בראשם רצים מלך הרם ופקח מלך ישראל, צרים עליו. והוא בבעיה מאוד גדולה. רק ירושלים, עכשיו הוא במצור על ירושלים, כל הארץ נכבשה לו. בא לו ישעיהו, ואומר לו, תרגע, אל תפחד, כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות. זה לא כתוב פה, אני הוספתי רק את המוסיקה של הדברים. למה? אל תדאג. פסוק זין שם, פרק זין בישעיהו, פסוק זין. אמר השם להם, לא תקום ולא תהיה. חבר'ה, אלה זה ממול להדיח את החז, להמליך מישהו אחר במקומו. כי ראש הרם דמשק וראש דמשק רצים, ובעוד 65 שנה אחד אפרים מאה. תוך 65 שנה אפרים לא קיים בעולם, תהיה רגוע. החבר'ה אלה לא שווים כלום. בן אדם נמצא על עמוד התליה, כבר מעתקים לו את החבל, הוא מתחיל להכחיל, אומרים לו, תוך 65 שנה יהיה בסדר, נוריד אותך. מה זה עוזר? מה גם שיש לנו כלל נברת פורענות לא מקדימה את עצמה, וממלכת אפרים, זה פה, הנבואה הזאת נאמרה בימי החז ופקח, חרבה, אם תיקחו את היום הראשון של החז, חרבה איזה, לא זוכר שאתה חשבון, פחות מ-15 שנה אחר כך. אומר רש"י שם במקום בישעיהו, שישעיהו מצטט נביא שלפני 60 וכמה שנים אמר את הנבואה, וישעיהו אומר לאחז, אתה זוכר את הנבואה? כולם מכירים את הנבואה, נכון? זה צריך להתקיים אותו. תחזיק מעמד, והנבואה הזאת תתקיים. נביאים מצטטים את קודמיהם, אנחנו לא יודעים מי אמר את זה. אני מבקש לאור זה לבוא הנה ולראות את פרקים א' ב' וג' בהושע ברברס. אבל אני אבקש להציע שפרק ב' מצטט מפסוק ד' סליחה ואילך, זה שמזכיר את הבעל, מצטט נבואה מהסיבור הקודם, מהימים של בית אחאב. ועל רקע בית אחאב, עם ישראל בבחינת אישה שסטתה תחת קודשא בריחו. את הדימוי הזה אומר הנביא. תכף תבינו למה הסדר הוא בסדר שהוא נמצא. בואו נחזור, פרק ב' פסוק ד', צאו מהאפשרות שמדובר פה ציטוט נבואה, כולם מכירים אותה, לכן הוא לא כתב בכותרת. נבואה מימי בית אחאב. ריבו בימכם ריבו, אמא שלהם זו כנסת ישראל, הראיה של קודשא בריחו, היא לא אשתי ואנוכי לא אישה, נתסר זנוניה מפניה ונעפופיה מבין שדיה, זו אישה שסטתה והלכה לעבודת הבעל, זה ימי בית אחאב. ונפשיתנה ערומה ויצקתיה כיום היוולדה, אז מה אם אחאב יושב על הסוס? הוא יכול למצוא את עצמו עירום ועירייה, מדבר, שממה. ושמתיה חם מדבר ושתיה כרת צייה ועמיתיה בעצמה את בניה לא עורכם כבני זנונים הם, כי זנתה אימם. ובישה הורתם, כי אמרה, הלכה אחרי מהווי, הבעל והאשרה, שנותנים פילון בעולם. נותנה לחמי וממי, צמרו, פשתי, שמי ושיקויי. לכן אני ניסח את דרכך בשרים וגדלתי את גדרה ונתיבותיה, לא תמצא, וריתפה את מהוויה ולא תשיג אותם, וקשתם ולא תמצא, ופתאום, כשהבעל האשרה וכל החבר'ה האלה לא נותנה את מבוקשה, והיא מסתבכת, ואמרה, הלכה ואשובה אל אישי הראשון, כי טוב לי אז מעטה. ויות שקודשא בריחו. דקח את הנבואה, הוא החליט איך הנבואה הזאת מוגדרת. הגדיר את כנסת ישראל שהלכה לבעל בתור אישה סוטה שזינתה. לאור הדימוי הזה עולה פה בעיה רצינית. היא רוצה לחזור אל האיש הראשון. היות שהדימויים המדומים שיש לנו בתורה, לא יוכל בעלה הראשון אשר לקחה לשוב לקחתה. אי אפשר להחזיר אותה. זינתה תחתיו. צריך למצוא פה איזה פתרון, בוא נגדיר את זה פה. יכול להיות שיהיו ילד טוב, רוצה להחזיר את עם ישראל לקודשא בריחו, אבל אם בית אחאב מוגדר ככנסת ישראל בימי בית אחאב כאישה סוטה, איך מחזירים אותנו לקודשא בריחו? הבעיה הזאת תעלה יותר מאוחר אצל ירמיהו לאור ימי מנשה. כשיושיהו החמוד והצדיק ינסה להציל את עם ישראל, שוב הבעיה תעלה. ירמיהו בתחילת פרק ג'. אז תכף נראה איך פותרים את הבעיה. באיש ואישה רגילים אי אפשר לפתור את הבעיה, פה הקדוש ברוך הוא מוצא איך לפתור את הבעיה. והיא לא ידעה, כי אנוכי נתתי לה דגן בתור השווה והיצר, וכסף ריבתי לה וזהב, עשו לבעל. לכן אשוב ולקחתי את גני ביתו ותירושי במועדו, ויצלתי צמרי ופשתי לחסות את הרבתה, ואתה גלת נבלתה לעיני מהווה, ואיש לא יצלנה מידי, משפטי כל מסוסה, חגה, חודשיו, שבתה וכל מועדה, והשימותי גפנה ותענתה. נשמעו פה את האתנן מההקשר של הזנות. אשר באשמותי גפנה ותענתה, אשר אמרה אתנה אמה לי, אשר נתנו לי מאהבי, ושמתים ליער בחלת המחיית השדה, ופקדתי עליה את ימי הבנים אשר תקטיר להם, ותעת נזמה וחלייתה ותנחרי מאהביה, ואותי שכחה נאום השם. ובכל זאת, איך אפשר להחזיר אותה? היה כבר פעם אחת דבר שכזה בתולדות עם ישראל, שהיינו בבחינת אישה סוטה במצרים. זה הדימוי שהולך להיות פה. עם ישראל בלשונם של חז"ל שקע במצרים במנפט שערי תומה. חז"ל מבטאים את יחזקאל פרק כ', תחילת פרק כ' ביחזקאל אומר את זה, עם ישראל במצרים שקע בעבודה זרה, כמעט הקדוש ברוך הוא השמיד אותם שם, כך יחזקאל אומר, בגלל העבודה זרה. ומה היה הפתרון? הפתרון היה להוציא את ישראל לתקופת התהרות במדבר. זה מה שהולך להיות הפתרון כאן. אי אפשר לעשות את זה באישה רגילה. כנס ישראל אפשר. לכן הנה אנוכי מפתח, והולכתי המדבר, ודיברתי על ליבה, ואחרי שתהיה במדבר, ונתתי לה את קרמיה משם ואת עמק החור, רמז לבקעת יריחו, הקדוש ברוך הוא יהפוך לפתח תקווה, וענתה שמה קימי מעורה וכיום מעלותה מארץ מצרים. זו התבנית של יציאת מצרים. ואם תרצו, אני לא בטוח, אבל אם תרצו, המחצית הראשונה של בית יהוא, כשהארמים עושים בארץ מה שהם רוצים, כשבארץ יש שממה, אין נדשים אותם עד אפר, כשמותר לחלוק על זה, הרב סמט לא מסכים מה שאני אומר עכשיו, כשלדעתי הפרקים הקשים של אלישע זה התקופה הזאת, המחצית הראשונה של בית יהוא, והארמים עושים בארץ מה שהם רוצים, ויש רעב גדול, אלישע צריך לעשות ניסים. אם אני צודק, במסגרת הקצרה הזאת אני לא יכול לבסס ולהרחיב, לכן אני שם את הרב סמט מול מה שאני מנסה לומר כאפשרות. אם אני צודק, הרי שזאת תקופת המדבר, המחצית הראשונה הזו של בית יהוא היא תקופת המדבר, ומתוך כך, והיה ביום ההוא נאום השם, תקרי אישי ולא תקרי להיות בעלי, והסירותי את שמות הבעלים מפיה ולא יזכרו עוד בשמה, ותתי להם ברית ביום ההוא עם חיית השדה ועם אף השמיים ועם האדמה וקשת וחרב ומלחמה אשבור מן הארץ ששכבתים לבטח, והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק משעת חסד רחמים, והרסתיך באמונה. שוב, תהליך אירוסין אחרי ההיטהרות אי אפשר באישה רגילה, אבל פה עם כנסת ישראל אפשר, ולבסוף גם חתונה. וידעת את השם, רמז עדין כמו ואדם ידע את חווה אשתו. והיה ביום ההוא נהנינו משה מנה את השמיים במנות הארץ, והארץ תנה את הדגן ואת התירוש ואת היצר, והם יענו את ישראל. שימו לב לפסוק, תזכרו, זו הנבואה שנאמרה אז על רקע ימי בית אחאב, וזרעתי אני בארץ וריחמתי את לא רוחמה ואמרתי לאלוה עמי, עמי אתה, והוא יאמר אלוהי. אני מבקש להציע שהנבואה הזאת נאמרה באיזשהו מקום כאן, הושע ג', זה החלק השלישי מפסוק ד' ואילך. תודה, פרק ב' ואילך, נאמרה באיזשהו מקום פה. כשנאמר, אחרי תקופת ההתארות, עם ישראל יהיה בבחינת עמי, כי בבחינת הנבואה הזאת, הקטע הזה של הנבואה, היא לא אשתי ואנוכי לא אישה, והם לא בניי, כן עמי, והקדוש ברוך הוא ירחם אותם, והם כן רוחמה. בנבואה הזאת, הישנה, נטבעו מטבעות לשון של עמי ורוחמה, וגם ישראל, והם יענו את ישראל. ואכן, עכשיו אני הולך צעד אחורה מבחינת הסדר של הנבואות. עוד רגע אני אסביר למה הושע סידר את זה בסדר שהוא סידר. אני כרגע מסביר, אני מנסה לסדר אותם באופן כרונולוגי. עכשיו אני הולך אחורה לקטע האמצעי, פרק ב' פסוקים א' עד ג'. ואם תרצו ליהוא שנשלח לחסל את בית אחאב, הובטחה הנבואה של תחילת פרק ב'. והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא יספר, והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי. איפה אמרו להם לא עמי? בנבואה שנאמרה לבית אחאב, לא חטא בית אחאב. לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי, ונקבצו בני דר ועשו יחדיו ושמו להם ראש אחד, ועלו מן הארץ. שוב, זיקה לתבנית של יציאת מצרים שנמצאת בקטע השלישי, כי גדול יום ישראל. זה ממשיך את סוף קטע שלישי בנבואה שראינו, אמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם רוחמה. אלא שבית יהוא לא שמרו לעשות את דרך השם. הוא בא, הושע, זה הקטע הראשון, ואומר להם, חברים יקרים, אני הולך להפתיע אתכם. עד אתמול ועד שלשום לא עמי ולא רוחמה, נאמר על בטח אב, ועליכם נאמר כן עמי וכן רוחמה. על בטח אב זה הקטע הזה של הנבואה, נכתוב פה, הקטע השני זה יושע בית אלפיימל. יהיו כאן באיזשהו מקום נאמר אתם עמי ורוחמה. ולאור זה שהם לא הלכו בדרך השאר, באים עכשיו בקטע הראשון, שפרט א', ומפתיעים אותם. אתם בדיוק כמו בית אחף. אתם לא עמי, אתם לא רוחמה, אתם הפוך ממה שרצה הקדוש ברוך הוא שתהיו כן עמי וכן רוחמה. עכשיו, מה זה הסדר המוזר הזה? בא הנביא ומדגים להם בתחילה, מפתיע אותם שהם בבחינת אשת זנונים. הם בעצם נפלו להגדרה, לתבנית של שנואי נפשם, של בית אחאב. והקשת שלהם, שזה היה השביט שלהם, שבזה הם חיסלו את בית אחאב, תישבר. והם לא עמים, והם לא רוחמה. כשהם בהפתעה, כן אומר להם נביא, הפוך ממה שלפני כמה שנים אמר לכם הקדוש ברוך הוא, זה תחילת פרק ב', שאתם בעזרת השם תהיו עמים ותהיו רוחמה. בדיוק כמו הנבואה היא העתיקה שנאמרה בזמנו על בית אחאב, שאתם בפנת אישה סוטה ולא עמי ולא רוחמה. ככה אני מבקש לסדר את הנבואות. אין העוגן החזק, וכמובן שבעל זה רק יכול להיות בית אחאב. שאלות?
אבל לא אמרנו שהמדבר זה התקופה של יואחז ויואש, אז כאילו מתי היה המדבר בין יורם לבין יאוש שנאמר שעליו?
כן, כן. היות שהקטע הזה, בוא נכתוב רק מה זה. תוכחה עתיקה לבית אחאב. זה, הקטע השני, זו נחמה ועידוד לכתוב ליהוד. זה הדבר בדיוק שצריך להגיד. דווקא בתקופה הזאת של המדבר, אנשים שבורים. אלישע מחבק אותם, מלטף אותם, עושה להם ניסים. ואיזשהו נביא, אני לא יודע מי הוא, גם זו נבואה ישנה, בתחילת פרק ב', אולי אלישע הולכת מתלמידה ואומר להם, חבר'ה, אל תשברו לי, אתם חמודים, אתם עמי, אתם רוחמה, נעבור את התקופה הזאת, תחייכו, יהיה בסדר, בסדר? ואז כשסוף סוף יוצאים למרחב, מגיעים, הקדוש ברוך הוא מקיים את דברו, עוזיהו וירבעם, שולטים על המזרח התיכון, פתאום, שבסוף סוף נושאים לרווחה, הקדוש ברוך הוא מנחית עליהם בכל העוצמה את גומר בדבליים, את לא עמי, את לא רוחמה, את כל המושגים של בית אחאב, כי המטרה היא לזעזע אותם. הדבר האחרון שהיו מעלים בדעתם, תגיד עליי מה שאתה רוצה, יגיד לך, יגיד לך ירובעם בן יואש מבית יהוא, אתה לא יכול להגיד עליי שאני לא עמי ולא רוחמה, אל תגיד את המושגים של בית אחאב. כן, דווקא כי מה שעומד ברקע זה הסכנה של העננים השחורים של החורבן, זעזע אותם. זה תוכחה בשביל מה נשפח אדם בישראל אז, אם בסופו של דבר חזרנו אם לא לאותה נקודת מוצא, כמעט לאותה נקודת מוצא, בשביל מה? אחאב לפחות היה אוהב ישראל. תראו את הקרב שהוא בו נהרג, הוא נפצע והוא שוטט דם עד הערב, הוא מת מאובדן דם, הוא לא מת בפגיעה ישירה בבת אחת. הוא המשיך לעמוד על המרכבה שלו, בטנק שלו, כי הוא יודע שאם הוא מפנים אותו כל המערכה מתפרקת, כמו שקרה בערב כשהתברר שהוא מת. בן אדם מדהים. ועל יהוא יש לי הרבה דברים להגיד, לאו דווקא לחיוב, קצת חלק רמזנו. שאלות? הטפטוף הזה ברקע אומר שיש לי עוד רבע שעה, וברבע השעה הזאת אני רוצה לנסות לעשות, לתת תבנית סדר בהמשך הושע. עכשיו, מה הבעיה בהושע? פרקים א', ב' וג', אני אגיד רגע מילה על פרק ג' גם איזה מילה, כתובים בעברית שיחה וברורה. הקושי הוא הזיגזג, וניסית את ההסבר בעברית שיחה. הפרק האחרון, כולכם מכירים אותו, פרק י"ד, תשובה ישראל, זה שם לוקח, חשדת בעווניך, ההפטרה של סבת תשובה, גם זו עברית שיחה. באמצע, הושע מדבר סינית, שאפילו הסינים אומרים שהם לא שמעו כזאת. אני נוהג לומר בחיוך מר, שזה נורא כיף ללמד תושב בפרקים האמצעיים, כי אתה יכול להמציא מה שאתה רוצה, ואף אחד לא יכול להגיד לך כן, אף אחד לא יכול להגיד לך לא. למה הוא עושה את זה? אני לא נוגע כרגע. יש לו כנראה סיבה, הוא יודע לדבר עברית טובה, או טובה כשהוא רוצה. כנראה צריך להסתיר משהו. הוא חי באיזה פחד. ואני אעשה עוד רגע לתת סדר, אני אבקש להציע. לא ראיתי את זה בשום מקום, וזו הצעה שאולי תמצא לכם בעיניכם, שהספר הזה מסודר באופן כרונולוגי. מילה אחת על פרק ג'. פרק ג' מחזיר אותם לפרק א'. ואומר השם אליי, עוד לחייו אישה ובת רע ומנעפת כאהבת השם את בני ישראל, והם פונים אלוהים אחרים ואוהבי השישה ענבים. והקרא לי ב-15 כסף, וחומר סעורים, ולתך סעורים, הוא פשוט מקדש אותה ב... לא בפרוטה, אלא בשווה פרוטה, שמורכב מכל מיני... השווה פרוטה מורכבת מכל מיני דברים, יש פה בפרשנות, בפרשנים דיון למה דווקא הדברים האלה, מה הם מסמלים, אבל זה לא סתם, אם מציינים את זה צריך להבין. ואמר אליה, ימים רבים תשבי לי, לא תזני ולא תהיה לאיש, וגם אני אלייך, נתק. כי ימים רבים ישוב בני ישראל, אין מלך ואין שר, ואין זבח ואין מצבה, אין אפוד, אין טרפים. וקום, אם תרצו, מדבר, שממה בכל התחומים. בתחום המלכותי, אין מלך, גם אין שר. בתחום ה... דתי של אין זבח גם אין מצבה, דברים שעובדים לפי ההלכה, שלא לפי ההלכה, אין אפוד וגם אין טרפים. זה אם תרצו נביאים, אגדת עתידות. בעצם מה שעומד כאן על הפרק, לאור התקדים של הנבואה שנמרה בזמנו לבית אחיו, שאם עכשיו שוב מגדירים אותם כלא עמי, לא רוחמה ושת זנונים, הולכת לבוא שוב תקופת מדבר. תוהו ובוהו, לא יהיה כלום. אחר ישוב בני ישראל ביקשו את השם אלוהים ודוד מלכם ופחדו על השם בלטובו באחרית הימים. אחרית הימים זה לאו דווקא משהו אפוקליפטי, אלא התכלית של התקופה שאנחנו הולכים להיכנס אליה, תקופת המדבר, בסוף שיבקשו את השם. כלומר, שוב, הפתרון יהיה עכשיו תקופת מדבר. אין כלום. המדבר הזה, אפשר להגיד, זה חורבן שומרון. אני חושד ש... הושע מדבר כבר על התקופה הזאת של המלכים המתחלפים. כל הרשימה הזאת, כל החבורה הזאת, לא התחלפה בגלל זקנה מופלגת, אלא בגלל מלחמות אחים בין אחד לשני. תקופה של תוהו ובוהו, תקופה שבאמת אין בישראל כלום, רק נדמה שיש. וכך או כך, זה הולך להיות הפתרון אם הם לא יתקנו את דרכם. תזכרו שנבואת פורענות נאמרת על מנת שלפני שהיא מתרחשת אנשים יתעשתו ויחזרו בתשובה. יונה המסכן הלך לאשור, לנינווה, בירת אשור, אמר להם עוד 40 יום נינווה נהפכת, ולחרדתו הרבה הם לקחו אותו ברצינות. לחרדתו, כי ברגע שהם חזרו בתשובה והושע שלנו ועמוס ישעיהו מדברים ומדברים אל הקירות, אתם יכולים להבין למה באשור יונה צריך להיות באיזשהו מקום פה. חזר ראש את תלמידו של אלישע. למה אשור בסופו של דבר לקחו את הקופה? נובעת פורנות לא חייבת להתקיים. עד רבה, צריך לזעזע את הציבור, אתם אשת זנונים, לא עמי, לא רוחמד. אם יחזרו בתשובה, לא צריך את פרק ג', לא צריך תקופת המדבר המחודשת. אם הם לא יחזרו בתשובה, מחכה תקופת מדבר. גלות או בארץ, תקופה של חורבן, ערס, תקופה קשה ביותר. פרקים א', ב' וג'. עכשיו, השאלה, איפה מוצאים, אני ברשותכם לא נוגע בפרק ד', אני חושב שפרק ד' הוא זכריה בן ירובעם, אבל אני לא יכול להסביר כרגע למה, אחרת אני אפסיד את השער. אם יישאר לנו דקה, אני אחזור אליו. בפרק ה', עכשיו אני מזהיר אתכם, אני הולך לתלות הררים שלמים בסערת השערות. אבל תזכרו שהכלל הוא שבסינית של הושע אפשר להגיד מה שרוצים, לא תוכלו להחיש. אז זו דרך היחידה, איך שהוא לתת סדר. תחילת פרק ה', אני מבקש להציע שזה שלום בן יבש. שלום בן יבש, כנראה מיבש גלעד, לא שאבא שלו קוראים לו יבש, אלא יבש גלעד. הוא האיש שחיסל את בית יהו. למלך רק חודש, כי מלחם בן גדי חיסל אותו. והנה בסוף הקטע הראשון בפרק ה', הקטע שמתחיל, שימו זאת הכהנים והקשיבו בית ישראל ובית המלך האזינו כי לכם המשפט, אבל בפועל כיפה חייתם למצפה ורשת פרוסה על תבור, אתם מתחילים לשמוע את מלחמות האחים ושחטה הסלחים סלטים העמיקו. אגב, זה ילך ויגבר, נשמע את הגדודים של הרוצחים שבאים מעבר הירדן, בהושע נשמע, לכיוון שכם, וכו' 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 וכו'. תקלו את פסוק ז', והשם בגדו, כי בנים זרים ילדו, לכן מה יהיה להם? אתה יוכלם חודש את חלקם, החלק הטוב שלהם יאכל תוך חודש. והנה, שלום בן יבש מלאך, חודש בלבד. זו השערה הראשונה שלה, אני רוצה לתלות את הקטע הזה, הן של פרק ה' פסוקים א' עד ז'. תצרו לפצח את הסינית בפנים, לפי ההצעה שאני מציע, במה בעצם נאמר לשלום בן יבש. על פי הסדר על הלוח, הבא בתור הוא מנחם בן גדי. מנחם בן גדי נאמר עליו בספר מלכים, שבימיו תגלת פילסר מלך אשור התחיל להסתובב במזרח התיכון. תגלת פילסר גם מגלה את 2.5 השבטים, דברי ימים א' פרק ה', ומנחם בן גדי, בכדי להציל את עצמו, כבר, לא יודע אם הוא כבר איבד או כבר הולך לאבד את עבר הירדן שלו, מנחם בן גדי שילם לתגלת פילסר מלך אשור הרבה מאוד כסף להחזיק הממלכה בידו. זה לזמן קצר עבד. ותסתכלו בבקשה בקטע הבא, פרק, במחצית השנייה של פרק ה' מפסוק ח' עד פרק ו' פסוק י', תתעלמו ממה שהנוצרי במאה ה-13 יציע חלוקת פרקים שלו, אני משתכל פה על החלוקה של המסורה. ותסתכלו בפרק ה' בפסוק י' ג', וירא אפרים את חוליו ויהודה, עכשיו הוא מוסיף מילה, ראה את מזורו, את הפצע שלו מלא המוגלה שצריך לזור אותו, להוציא לו את המוגלה. וילך אפרים אל אשור, וישלח אל מלך ירב, מלך חזק וגדול. יש כאלה אומרים מלך שרב איתכם. והוא, כך צועק הקדוש ברוך הוא, לא יוכל לרפוא לכם ולא יגהם מכם מזור, לא ירפא אתכם. מי האיש ששלח לאשור? מנחם בן גדי. ואני מבקש להציע שהקטע הזה הוא מנחם בן גדי. אתם מסתכלים עליי כתרנגול בבני אדם? אין, יש לי כתב הגנה אחד, זה סינית. מה שאני רוצה, אני יכול להגיד, לא תוכלו להכחיש, אני צוחק. כשאני מלמד זה אינטנסיבי, אני יותר מבסס. ואז אפשר, אם אני צודק, אפשר להוציא מפה לגבי מנחם בן גדי. הבא בתור, פקחיה, הבן שלו, בן מנחם. ופה, עכשיו ממש אתם תברחו, כי אני הולך בקושי להסתמך על שערה, אני הולך להסתמך על היסטוריון מבית שני, קוראים לו יוסף בן מתתיהו. יוסף בן מתתיהו כתב בתולדות היהודים, בתולדות ישראל, מבריאת העולם ועד לימיו. הוא הרחק הרחק מהתקופה שבה אנחנו נמצאים. אין? אבל זו השערונת שעליה אני יכול לבנות את הדברים. והוא כותב שפקחיה הבן של מנחם נרצח במשתה יין כשהוא עוסב עם חבריו, נדמה לי זה היה ביום הולדתו. מי שרוצה זה קדמונות היהודים ספר תשיעי, אין ב פרק י' א', עלה פקחיה בן מנחם, עלה הלך בדרכי אכזריותו של אביו, אולם לא מלך אלא שנתיים בלבד, אחר כך נרצח במזימה בשעת משתה עם ידידיו ומת, קשר עליו קשר שר 1001 פקח בן רמליהו. בואו איתי לקטע הבא, וזה מה שכתוב. כל שערה שלי זה שערות, אני מוטל את הערערים על שערה, אבל זה בסך הכל מסדר את הושע על הסדר. בפרק ז', הרבה סינית, צריך להסביר הרבה מילים, כרופי לישראל וגילה אבון לפריים ורוד שומרון כי פעלו שקר, וגנב יבוא, פשק דוגות בחוץ, ובל יאמרו לבבם כל רעתם זכרתי, אתה סבו מעליהם נגד פניי היו. ברעתם יסמכו מלך, המלך כל כך רוצה שיעשו רב, שהם עושים רב, הם מדווחים לו, הוא שמח, ובחשם הם מסמכים שרים. כולם מנעפים, כמו תנור בוערה, מאופי ישבות, מאיר מילוש בצק את חומצתו, לא מסביר את הפסוק, מה זה המאיר הזה, אין. ואז הגענו פה, יום מלכנו, יום המלכת מלכנו, יום ההולדת של המלך, החלו שרים חמת מיין, אין, על פי המשך הפסוק, השקו אותו השרים, החברים הקרובים שלו, הרבה מאוד יין, אין, החלו, הוא נהיה חולה מרוב שמשקים אותו, משך ידו את לוצצים, למה הם כל כך נכבדים אליו? כי הם רוצים לחסל אותו, כי קרבו, כתנור ליבם בעורבם, כל הלילה ישן אופיהם, בוקר הוא בוער כאש להבה, כמו תנור שכל הלילה מסיקים אותו, והוא בשיא הבערה שלו, כולם יחמו כתנור ואכלו את שופטיהם וכל מלכיהם, נפלו, אין קורא בהם אליי. אפרים בעמים הוא התבולל, אפרים היה הוגה בלי הפוכה, אכלו זרים כוחו, והוא לא ידע, גם סיבה זרקה בו והוא לא ידע. אין, וכו' וכו' וכו'. השערה שעליה אני תולה כאן את הקטע, יוסף בן מתתיהו, ופה מדובר על השרים שעורבים לו כל, עורבים לו כל הלילה, ומחלים אותו ביין, והוא לא נזר. משך את הדוד לא צצים. על פי הדבר הבא, אנחנו צריכים ללכת לפקח בן רמליהו. איך עושים את זה בשלוש דקות? מקסימום אני צור באמצע. לכם צריך עיון. פקח בן רמליהו, הדבר שעליו אני מבקש להסתמך, הוא יחד עם כל מיני פרחחי מזרח תיכון, עלה וצר על אחז. ואחז בצר לו, פנה לתגלת פילסטר מלך אשור, ותגלת פילסטר פשוט נשך את הארמים ואת ישראל בצפון. גרם להם לעזוב את ירושלים ולטוס צפון. הוא הגלה את דמשק, זה מלכים ב' בפרק ט"ז, והוא הגלה את הגליל העליון. זה סוף פרק ט"ו במלכים ב'. ובין השאר, הוא הגלה את אזור דן. ופה באה השערה שלי, זו שערה. שאם מגלים את אזור דן, מה יגלו, מה יהיה שם? את העגל. והנה הקטע הבא. פרק ז' מפסוק י' ג', אני ממש לא אחראי על ההוא מהמאה ה-13 שהנוצרי ההוא מאנגליה, שמספר את הפרקים כמו שהוא רצה. אוי להם כי נדדו ממני, שוד להם כי פשו בי, ואנוכי יפדה, והם דיברו עליי כזבי. ולא זרקו אליי בליבם, כי הילילו המשכבותם על דגן את ראש התגוררו, יסורו בי, ואני חיסרתי, חיזקתי זרועותם, ואליי חשבו רע, ישובו, לא על, היו כקשת רמייה, יפלו בחרב שרי מזעם לשונם, זו להגם בעיות מצרים. אל חיכך שופר כנשר על בית השם, יען עברו ברית ועל תורתי פשעו, לי זעקו אלוהי, ידענוך ישראל, כלומר ישראל זועקים לו, זנח ישראל טוב ואויב ירדפו, הם המליכו ולא ממני, הסירו ולא ידעתי, כל המלכים האלה עלו בהפיכות, כספם וזהבם עשו להם מצבים למען יקרת, עכשיו הגיע, זנח הגלך שומרון, חרה פי בם, עד מתי לא יכלו ניקיון? כי מישראל והוא חרש עשהו ולא אלוהים הוא. כי שבבים יהיה עגל שומרון. העגל לא נמצא בשומרון. העגל של שומרון זה כמו להגיד וושינגטון, לונדון, ירושלים. העגל של ממלכת שומרון יהיה שבבים, שביבי אש. יאכלו אותו, יתיחו אותו. אין, הוא, הקדוש ברוך הוא זנח אותו. אני מבקש להציע שזה פקח בן רמליהו, שביומיו הגליל העליון, תסתכלו במלכים בית פרק ט"ו, בסוף פרק ט"ו, הוגלה, הגליל העליון. נשארנו בסוף, הושע בן אלה, אין? והושע בן אלה, האשורים עולים עליו, וזה המשך הפרקים, אני לא יכול להיכנס כרגע לפרטים, אז זה מה שנשאר, עם עוד סימן אחד. לצערנו הרב, הרב מאוד, הנבואה הזאת מסתיימת בנחמה. למה אני אומר, נעשה את זה פרובוקטיבית, נבואות נחמה נאמרות שיש חורבה. כשאתה רוצה להציל מישהו, אתה צועק עליו, משתולל. כשנתחיל לומר נבואות נחמה, זה סוף הושע, זה אומר שאין דרה אלא ללטף ולחבק. ירמיהו שהזכרתי אותו היום, בימים האחרונים שלו, בשבטו, בחצר המטרה, קנה שדה בצו השם ואמר נבואות נחמה. לפני כן, הוא צעק צעקות גדולות. זה הושע על רגל אחת, בהצלחה בסינית.